ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
למדנו את המקורות מצוות הביטחון, עכשיו צריך לראות את האופי של מצוות הביטחון. נתחיל מהמשך חוכמה, אחרי זה נדלג על קד התמח של אבינו וחייב, שם זה יותר דברים. נתחיל ממשך חוכמה, יכול להיות שראינו את זה, אבל ראינו את זה בהקשר של המקורות, של המקור למצוות הביטחון. עכשיו נראה יותר מהות הביטחון. והנה עניין הביטחון, חשב החסיד 10 מדרגות, כן? משך חוכמה בעמודה הראשונה, פסקה שלישית. מפה כבר נראה, נתחיל לראות הדברים על הסדר. והנה עניין הביטחון, חשב החסיד 10 מדרגות, והחסיד הכוונה היא לרבינו בחי, כוונה היא לחובת הלבבות. חובת הלבבות זה רבינו בחי, כן? שני רבינו בחי. טוב, והנה עניין הביטחון, חשב החסיד 10 מדרגות, והאחרונה העליונה שבכולן, שימאס בעולם הזה ובמחמדיו ויברח במחשבתו ונפשו וגופו אל השם. מעניין, ביטחון זה למאוס בחיי העולם הזה. אתה ככה היית מבין את זה? ביטחון זה כשאני נמצא במצב שאני לא יודע מה עושים, ואני בוטח שכשתבוא לישיבה הזאת תעזור לך בעניינים שלך. זה נקרא לבטוח. אתה נמצא באיזושהי סכנה ומישהו אומר, תשמע, אני מציל אותך, אז אתה בוטח בו, סומך עליו. כאן הוא תרגם את זה לדבקות באשר. טוב, נראה. ואם יהיה במקלות לא יתאבק עם לרצונו, ותטרידהו שמחתו באהבתו יותר משמחת אנשי העולם מעולם. וזה עצם הדבקות שכתב הרמב"ן. והנה דברי יהושע לנו לעד, שקודם מותו ציווה לישראל לבטוח בהשם, כי הוא ילחום עבורם, ולא יבקשו סיבות לבקש קרבת העמים ולהיות שלום עמהם להתחתן בה, רק יהיו בטוחים בהשם, כי הוא ירדפם וירשו את ארצם. ועל זה אמר, כי אם בהשם אלוקיכם תדבקו כאשר עשיתם עד היום הזה. ומילת עשיתם זה משמעות לעד, לא לעד, זה לעד. המילה כאילו אומר ככה, תראו מה אומר יהושע לעם ישראל. אומר ככה, נחזור פעם על הפסוק, כי אם בהשם אלוקכם תדבקו, מה זה כאשר עשיתם עד היום הזה? דבקות בהשם זה לא פעולה. אז מה זה כאשר עשיתם עד היום הזה? ומילת עשיתם לעד, כי לא אמר כאשר הייתם. אם דבקות פירושו מציאות רוחנית, אז לא צריך לכתוב כאשר עשיתם, אלא צריך לומר כאשר הייתם. זה בא להורות שלחמו כאריות והיו בטוחים בהשם, ויורש השם מפניכם ואתם לא עמד איש בפניכם, כי השם אלוקיכם מלחם לכם. זהו מצוות הביטחון האמיתי. אז זהו, צריך לשנות את ההגדרה. תחילת הפסקה כשקראנו דבקות בהשם, הבנו זאת דבקות רוחנית דתית, דהיינו אקסטזה נפשית פנימית, התלהבות. זה גם, זה נכון, אבל לא לזה הכוונה. דבקות בהשם פירושו שאתה רואה את הרוח הוא נמצא איתך, נמצא איתך. מה פירוש נמצא איתך? נמצא איתך באופן מוחשי. אני הולך להגיד פה מילים קצת גבוהות, אני לא יודע אם אנחנו מעכלים את זה, אבל נגיד ככה, כשדוד המלך אומר, גם כך בגט צהל, אומרת לו, ירה כי אתה עימדי. גם כך בגט צהל מוות, לא ירה כי אתה עימדי, בנאות דשת ירביצני, על מי מנוחות ינעלני. עכשיו, מה זה גם כך בגט צהל מוות?
מלחמה, יורים, זה גט על מוות. אז מה הוא אומר? אני בן עוד דשת על בי אבוצני, על מי מנוחות ינעלני? זה נשמע הגיוני. מאיפה דוד המלך הגיע לזה? כי הוא הרגיש שהשם נמצא איתו, לידו. אבל מה הבעיה? יורים, בסדר. מפקד העליון שמחליט לאן הכדורים, באיזה זווית הכדורים ילכו, נמצא פה. והוא חש בזה, הוא רואה את זה. אז ממנה הוא לא מפחד. עכשיו, כמובן, זו דרגה מאוד קיצונית. אבל אנחנו בכולל גדלנו על הדמות של רב כץ רב כץ בזמנו לפני 20 שנה בערך היה חולה מאוד, היה לו בעיות בלב, במשהו בראש, במוח, על סף חיים ומוות תקופה ארוכה. היה לו בדיקות בבתי חולים, בא וחוזר. אז אחד אני לא נכחתי שם, הרב טובי אלף שסיפר לי את זה, הוא נכח שם. עכשיו הקץ היה מושפע, אז הגיעו אחד מהחברים שלו מספסל הלימודים לבקר אותו, לעודד אותו, אני יודע מה, בכל אופן, סכנת חיים. אז הוא אמר הקץ, תשמע רב, זה בעיה חמורה, בעיה רפואית שלך, אני מקווה שלך רופא טוב, לקחת רופא כמו שצריך. אז הקץ אמר, ודאי, לקחת רופא הכי טוב, הרי יש לי בעיה איתו, אני מדבר איתו, אבל הוא לא עונה לי, מה אני יכול לעשות? עכשיו, מה ההבדל בין שניהם הם רבנים, שניהם הם, מה ההבדל ביניהם? אחד חי את האמונה בהשם בצורה מוחשית, ברורה, ואחד, הוא גם מאמין, אבל עובדה שהוא לא, הוא לא חשב על זה מלכתחילה.
לא, זה נשמע כאילו אחד אומר, כולו הוא שם ביטחון כל שהשם יטפל בהכל, והשני אומר, מדבר על החלק שבו אתה שם גם.
או, אז זהו, עכשיו מה היחס בשני התחומים? זה לא שרב כץ לא לרופאים מעולים וכו', ברור. עכשיו זה יבוא תכף, לכן אומר, כאשר עשיתם ולא כאשר הייתם, אתה צריך לעשות. אבל בתוך העשייה הזאת אתה צריך להבין שמה הבעיה? השם איתך, וממילא אתה גם לא צריך להשתגע, כי אם עם ישראל לא יהיה עם השם, אז הוא ילך לג'ון קרי וגיד לו בוא תעשה שלום, כי אני אפחד מאיראן, אני אפחד מהחרם וכו'. אבל אם השם איתך, מה זאת אומרת אתה מפחד מהחרם? מה תעשה מה שצריך לעניין. אם אתה חושב שצריכים להפקיד את יהודה ושומרון לא בגלל שאתה מפחד מהחרם, אז תעשה את זה. אלא מה, אתה גם יודע שלא. אלא מה, אתה מפחד מהחרם, אז זאת אומרת שאתה לא מרגיש את האלוקים איתך. זה כיוון אחר של... זה לא שדוד המלך בגט צלמות לא נזהר לא להרג, הוא יודע שהוא נזהר, וכשירו זז הצידה. מה זאת אומרת? מה, דוד שלך ילחם, הוא הלך עם ראש בקיר לתוך האויב? מה? גם עם גוליאת הוא ידע איך להילחם איתו, עם האבן, עם הזה, ברור מה זה. וכששאול נותן לו את המדים, הוא אומר, לא ניסיתי באלה, זה מסורבל לי, אני חייב תנועה, אני זריז, אני מהיר, אני רץ, אני שיגע את גוליאת. מה, בטח חזר לו תכסיסי מלחמה נגדי. אבל יחד עם זה, הוא מבין את המציאות. המציאות שהשם נמצא איתו. אז ככה צריך להגדיר. שבוע שעבר הסתבכנו, זה היה כל הסוף השיעור, בהבנת הפסקה הזאת. הוא מתחיל לומר לי שימאס בעולם הזה ובמחמדה, ויברא במחשבתו ונפשו וגופו אל השם. אז הכוונה היא לא מה זה ימאס בעולם? לא שלא ישתמש בעולם, ישתמש, אבל אל תיתן ערך עצמי לענייני העולם. ואתה צריכים צבא, אבל אל תעשה מהצבא תהפוך אותו לקדוש ברוך הוא. הוא כלי בידך. אתה הולך לעבוד? בסדר, תעבוד, אבל אל תהפוך את מקום העבודה לביטחון הכלכלי שלך. אתה הולך לרופא 100%, אל תהפוך את הרופא לאלוהים שלך. הוא שליח, זה הכל.
אז המקור כאשר סיתם זה מקור גם להגיד שיש,
זה לא מקור, זה תיאור של מה נקרא ביטחון בהשם. זה מצווה דאורייתא לפתוח בהשם, והמקור לזה את השם חתירה ובו תדבק, זה ההוראה. עכשיו אופן קיום המצוות ביטחון הוא במתכונת הזאת.
במתכונת זה גם לעשות וגם לפתוח.
כן, אבל ממילא עשייה שלך תהיה במדדים מאוד מסוימים. אתה לא תשתגע בעשייה, אתה גם לא תעשה עשיות לא נכונות, מיותרות. אני אתכם דוגמה מאוד קיצונית, אבל אז עוד פעם, זו דוגמה שממחישה את זה. כתוב שיוסף כשהיה בבית הסוהר, בא אליו שר המשקים, פתר את חלומו, ואז תמורת זה יוסף לשר המשקים, כשצוות הסוהר תזכור אותי ותספר את ענייני לפרעה, כי גונו גונן מארץ העברים וגם פורסטים. עכשיו בוא נדמיין את יוסף. יוסף 10 שנים יושב בבור על לא עבד בחפן, האחים שלו מכרו אותו, מנותק מההורים שלו, מנותק מהכל. נתחיל לך, כשהוא נמכר, דאגות, מה יהיה איתי במצרים, לאן אני אתגלגל, זימנו לו מהשמיים שהוא יגיע לבית פוטיפר, ושם טוב לו, הוא עולה לגדולה, הוא מתקדם יחסית, נכון? גלות, אין הורים, אין כלום, אבל בכל אופן הוא לא סובל, הוא נמצא במקום טוב, מתייחסים אליו בהתאם, אדונו מכבד אותו, נותן בידו את הכל, הכל בסדר גמור. הוא נופל עם האישה שם, עומד בניסיון שהוא על אנושי בתנאים שלו, בנושא של עריות, זו מציאות על אנושית, והוא עומד בזה, והוא עומד בזה. ומה השכר שהוא מקבל על זה? הוא חוטף 10 שנים בפנים, והוא מתפלל, ריבונו שלו, תן לי סימן, תן לי אות, הרי אני חלמתי שאני אהיה מלך מצרים, שיבואו להשתחוות אליי, זה נבואה שקיבלתי ממך, תן לי סימן, אות ומופת שהתאריך מתחיל. אחרי 10 שנים בבור חושך בלי טיפת אור, טוב, נוחת לו שר המשיך, וואו, סימן מהשמיים, מתחיל פה משהו. שר המשקים מספר לו את החלום שלו, והוא פותר לו את החלום. הוא אומר לו, תשמע, תצא, דבר עם פרעה, כי הוא קלט שפה מתחיל משהו. מה חז"ל אומרים? כיוון שבטחת בשר המשקים, תחטוף עוד 2 בפנים, והאם יקד 2 ימים, אוף ארוך עולה, עונש, עוד 2 בפנים. מה קרה? מה קרה? למה יוסף נענש? התשובה היא, הפעולה שלך לבקש משר המשקים, זה מעיד על ייאוש. מה אתה לא יודע שהגויים האלה, אף אחד לא יזכור אותך? אתה לא מבין שהמצרים הם נוכלים, שקרנים? עובדה ששר המשקים שעלה לגדולה שכח מהכל, זה הרי מה שקרה בסוף, ולא זכר שר המשקים והשכחהו, לא רק שלא זכר, גם שכח אותו. וגם כשפרעה חולם, שר המשקים אומר, כן, זה נער עברית, איזה אחד כזה, במקרה הוא צדק אצלי, אולי גם פה הוא יכול לעזור משהו, תביא אותו. אז זאת אומרת שאדם שמרגיש שהשם איתו, הוא יפעל, אבל במסגרת הנורמליות. מה שנתניהו עושה היום זה מראה על אדם, טוב, הוא לא בא לשפוט אותו, כאילו מה שממשלת ישראל עושה זה באיזשהו מקום פחד, זה גם הגיוני, זה מפחיד, כל העולם עומד מולך, זה לחץ.
אמר לי, היה לפני 20 שנה, היה מנכ״ל משרד ראש הממשלה, יוסי בן אהרון, שיצחק שמה היה ראש הממשלה, יוסי בן אהרון היה המנכ״ל שלו. הוא יהודי שומר מצוות, הוא אח של חמותי. אז מה שם, משפחה מאוד שורשית, מאוד דתית, מאוד יסודית, מאוד, מאוד עמוקה באמונה. הוא אמר לי, תדע לך, ראש ממשלה רוכב ככה במינים האלה. יש עליו משקל של 10 טון. ואם הוא ראש ממשלה מהימין, על הגב שלו יש לא 10 טון, אלא 200 טון, 500 טון. אבל אין לך מושג באיזה לחץ עובדים. אין לך מושג. וזה מי אומר? זה מנכ״ל של שמיר. שמיר היה אדם לא שם על העולם. הוא באמת לא שם על העולם. עיקש כמו פרד. סתם, אז בזמנו היה נשיא הצד ג'ורג' בוש הראשון, האבא, לא הבן. גם הוא שלח את שר החוץ שלו ללחוץ על מדינת ישראל לעשות הסכם שלום, והוא גם עשה מסע דילוגי, כל חודשיים שלושה מגיע לארץ. איך שהיה נוחת המצא שלו בארץ, שמיר היה מכריז על הקמת יישוב חדש ביהודה ושומרון. הוא היה מתפוצץ קבוע. איך שהיה נוחת, באותו היה נכנס את הממשלה, מחליטים הקמת יישוב חדש ביהודה ושומרון. תראו כמה שאתה רוצה. ב-20 פעם הוא כמו 20 יישובים. כמו לא אכפת לו מהעולם שקריצו. זה מצליח כוחות עצומים, כוחות נפש, כוחות לא יודע מה. זה לא פשוט. והיום אין את זה, בסדר, אבל זה, זה, זה עניין הביטחון. כלומר, זה לא תעשה מה שאתה בא לך במוח וטוב, הכל מעט השם. לא, זה התובנה הזו גם משנה את צורת הפעילות שלך. היא הופכת את צורת הפעילות שלך לאופנים אחרים. זה, הנה, בוא נקרא את זה עוד פעם. זה פסקה מאוד יסודית, צריך לקרוא אותה עוד הפעם. והנה עניין הביטחון, חשב וחסיד, 10 מדרגות. לאחרונה העליונה שבכולן שימאס בעולם הזה ובמחמדה. ויברח במחשבתו ונפשו וגופו אל השם, וישתעשע בזוכרו בבדידות. ואם יהיה במקלות לא יתאבק עם רצונו, ותטרידו שמחתו ואהבתו יותר משמחת אנשי העולם בעולם. וזהו עצם הדבקות שכתב הרמב"ן. והנה דברי יהושע לנו לעד. מה פירוש לעד? דהיינו האופן הכי אמיתי. עד, דהיינו מובן של עדות, של בירור. שקודם אותו ציווה לישראל לבטוח בהשם, כי הוא ילחום עבורם. אין הכוונה ילחום עבורם ועם ישראל לא צריך לעשות כלום, אלא ילחום עבורם במובן לא לדאוג, ולא יבקשו סיבות לבקש קרבת העמים ולהיות שלום עמהם להתחתן בה. רק יהיו בטוחים בהשם, כי הוא ירדפם וירשו את ארצם. ועל זה אמר, כי אם בהשם אלוקיכם תדבקו כאשר עשיתם עד היום הזה. ומילת עשיתם לעד, מדובר פה עשייה. כי לא אמר כאשר הייתם, להורות שלחמו קריות. ויחד עם זה, היו בטוחים בהשם, ויורש השם מפניכם, ואתם לא עמד איש בפניכם, כי השם אלוקיכם נלחם לכם. זהו מצוות הביטחון האמיתית. זה במלחמה, זה במובן הלאומי. גם כל אדם באופן הפרטי. ובעניין המזון, הרעל מן משמרת צמצנת המן, כאילו על הלחם לא דרך יהיה אדם. כל מי שדואג על מחר הוא מחוסר אמונה. הוא מחוסר אמונה. יש פה חבר'ה, הולכים ללמוד באוניברסיטה, מחשבים. היה מישהו שהלך. אתה אומר, מה יש לך לחפש באוניברסיטה? למה באוניברסיטה? בנים, בנות, עוד, אתה גם לא נשוי, גם אדם נשוי. יש לך אותם לימודים במכון לב, תלך לשם. לא, באוניברסיטה הסיכוי שאני אתקבל לעבודה הוא יותר גבוה. נכון, טל, זה מה, אתה נורמלי? זה מראה על אדם שהוא לא בוטח בהשם.
למה? אולי אתה עוד לך לשם כי הוא מאמין שהשם יעזור לו שם, לא?
קודם כל
השם,
לא, הוא לא הולך לשם כי הוא חושב שהוא צריך להיות שם. הוא
באמת מסכים שהוא אמסטר יהיו בעיות רוחניות, בעיות דתיות, והוא ייפול ברמתו הרוחנית, ומי יודע אם הוא יעשה כמה עבירות באמצע בגלל זה, והוא יכול לקראת את התעודה מכון טל, נכון? מבחינת סיכוי הטבע במכון טל הם פחות גבוהים, יכול להיות, אבל אם אתה בוטח בהשם, אתה יודע שהשם הוא זה שמארגן לך את הפרנסה, אז הוא יתחיל פרנסה גם דרך מכון טל.
אתה מאמין שגם אתה צריך לעשות את חלקך?
כן, אבל לא, רק אדם שכל הזמן מפחד והוא מחפש את ה-100% מבחינת חיי העולם הזה, אז הוא דורס כל ערך אחר. למה אתה דורס את ערך הצניעות? כי מה? כי אתה לא מאמין שהשם יכול לך פרנסה גם דרך מכון לב. אין הסבר אחר לזה. זה כמו יוסף כשהוא דיבר ישר למשקיעים, כי הוא חושב שהקדוש ברוך הוא יכול לצאת רק דרך שר המשקיעים, כי הוא היה מבין ששר המשקיעים הסיכוי שהוא יעזור לו הוא לא כזה איי-איי, הוא לא היה פונה אליו. הפנייה לשר המשקיעים מראה, תשמע, אני לחוץ, אני צריך. מה אתה צריך? יש גם לקדוש ברוך הוא מה להגיד לך, הוא מנהל את העניינים, לא אתה ולא האוניברסיטה ולא משרד הביטחון.
אז אם כבר, למה הלך למכון טל?
מכון לב. למה מכון לב? כי זה מוסד אקדמי דתי שחצי יום לומדים גמרא, חצי יום לומדים אקדמיה, ויש שם רמה לימודית מאוד גבוהה, ואדם צריך להתפרנס.
לא הלך לאקדמיה?
לא אמרתי, לא, אמרנו ועשיתם, לא דיברנו על זה.
אם כבר אתה עושה, אז למה
לא הלך? לא, עוד פעם, זה לא אמרנו את זה. אנחנו עכשיו ביחס בין עשייה לביטחון בהשם. האם יש מקום לומר אני לא עובד בכלל ואני בוטח בהשם? זה נושא ללימוד, לאיום, לתפיסה. בוא נסתכל, אבל בינתיים אנחנו לא בנקודה הזאת. אני רק נמצא בנקודה שיש עשייה, ומי שבוטח בהשם העשייה שלו היא לא עשייה של ייאוש. זה מה שאני בא לדעת. וממילא הוא יחפש את הדרכים הכי עדינות והכי הכרחיות שבלעדם אי אפשר. אבל ההפרש בין מכון לב לאוניברסיטה הוא לא כזה הפרש שבלעדם לא תהיה לי פרנסה. זה סתם פחד כזה. אני אבוא ויהיה לי תחרות, אחד מולי יעמוד ממכון באוניברסיטה ואני במכון לב, אז יעדיף אותו על פניי ואני רוצה להיות שם. אדוני, לא, החלטה לא מתקבלות פה, מתקבלות שם בשמיים. אתה צריך לעשות את ההשתדלות, בסדר, אל תיתן ערך לפעולה שלך, תמאס בפעולות שלך. מה הוא תמאס? לא שלא תעשה אותה. אל תיתן ערך עצמי, אל תחשוב שיש להם כוח להוביל אותך איזשהו מקום. אל תחשוב. מה, אין אנשים עם תארים וכו' ואלה עם עבודה? מה? אנשים הכי מוצלחים וכל, יש מיליון סיפורים על איך זה דם טוב שקופץ עם משהו, קראתי אחד, זה סיפור אמיתי, לא משנה, זה מתאים, זה אמיתי, שזה יהודי בארצות הברית הזמין אותו הצבאי והצובע הבתים עושה להשתדרג, רואה מודעה, אנחנו מחפשים קבלן צבע לאיזה בניין משרדים ענק מפואר בארצות הברית וכו' וכו', והוא הציג מועמדות. הוא לא להגיע, הוא רואה בתאריך, זה יוצא בתשעת הימים. הוא החליט שצריך להופיע יפה, עם חליפה, עם זקן, בדם יצרים. אז הוא החליט, טוב, שפרנסה, מותר להתגלח. יכול להיות שהוא צדק הלכתית. הוא באמת התגלח. הוא בא לאותו משרד בכיר, אומר לו, תגיד לי, אתה, אני רואה שאתה דתי, אתם הידועתים, אתם לא מתגלחים, למה אתה מתגלח? אחד שאי אפשר לסמוך עליו שהוא מקפיד על כללי הדת שלו, הוא גם לא אמין מצבי. לא, תלך. כל מה שהוא עשה זה כדי להתקבל, וזה הסיבה שלא קיבלו אותו. אתה בסדר, אתה יכול להיות סיפור לא אמיתי, אבל זה אמיתי בלימוד לקח. אין, הכללים הם עובדים אחרת, צריך הקדוש ברוך הוא. וגם אם באמת לא קראו אותך לעבודה, כנראה לא פה מקומך, כי הוא לא רוצה שתהיה פה, כנראה זה לא טוב שתהיה. בוא נעבור לפסקה הבאה. ובעניין המזון הראה לו למשמרת צנצנת המן, כי לא על הלחם לדו יחיה אדם, וכל מי שדואג על מחר הוא מחוסר אמונה. ובעניין האויב במלחמה באו הזרות בזה, אל ירח לבבכם ואל תראו ואל תחפץ ואל תארצו. וכל זה לאומה הישראלית בכללה, ולכל יחיד ויחיד בא מצד עשה ובו תדבק, כמו שביארנו. ודרשה הגמרא, כתובות על כלל דווקא בו בסוף ניצבים, זה כתוב אחר לאהבה את השם לשמוע בקולו דווקא בו, שכאל הדבקות אל הכל, זה טעות, אל הכל, אל הכל. אומר תשמע, יש דבקות, הוא מסיב איתו לדעת חכם, יש שני דבקויות. יש דבקות אחת שעניינה דבקות דתית, רוחנית, ויש דבקות אחרת שעניינו ביטחון באשם. אומר, אל תערבב את שני העניינים. אבל ובו תדבק, שבא אחר מצוות יראה, הוא על הביטחון, את השם אלוקך תירא, ובו תדבק. זה הפסוק שלנו. היה צריך להיות חומה, שלא את הפסוקים בתוך החומה, זה נתן לנו יותר חדות. אבל תסתכלו בפנים אחר כך. שזה גדר האמיתי שלו לראה זולת השם יתברך. כי אינו מפחד משום אדם ואויב, ושום סיבה רק מהשם יתברך. אחרי הוא בוטח בהשם לבדו. אותו יהודי שהתגלח, הוא פחד מהבוס. לכן הוא התגלח בסיפור. למה התגלחת? הוא פחדת מהגוי הזה שהוא לקבל אותך לעבודה, אז אתה לא בוטח באשר. לכן זה קשור את השם לך תירה ובוא תדבק. אתה לא צריך לעשות חשבון איפה אני אקבל לעבודה יותר טוב, אלא איפה אני פחות מרגיז את הקדוש בו. כי אם אני ארגיז אותו, אוי ואבוי, יזרוק אותי עם כל המדרגות, ואז גם לא יעזור לי כל הציונים מאה שקיבלתי בכל המקורות. מה זה יעזור? זוכר שאלתי אותו, אמרתי לו, למה אתה הולך ללכת לאוניברסיטה? אין דבר כזה. לא משיגים משהו דרך עבר. הייתי יבוא כן חוטא, הוא כן ישיג. בסדר.
רשאים לא מצליחים.
יש דבר כזה, ודאי. יש גם חשבונות כאלה. כי אינו מפחד משום אדם ואויב משום סיבה. רק משום סיבה. אחרי כי הוא בוטח באשר לבדו. ובעבודתנו הרבים, היעדר הביטחון גרם לדורנו להתרחק מתלמידי חכמים ולהרחיק בנים מתלמוד תורה. כי יחקרו לתכלית מה תהיה אחריתם. והמעיין יראה כי הביטחון גורם לדבר מתלמידי חכמים, וזה דרוש ארוך ונדבר. אם אדם היה בוטח באשר, הוא היה יכול לעשות עצמו ללמוד 5-7-8 שנים בישיבה, מה יש? אל תדאג, אתה לא תשאר רעב. אל תדאג, תן כמה שנים לקדוש ברוך הוא, מה יש? אבל אם אתה עכשיו, טוב, זה כבר, עכשיו זה כבר לא קשור לעינינו, זה קצת דרך דרוש. תראה, צריך לזכור, משך חוכמה הוא לא ספר, הוא פרשן. הדרך זה כבר, אבל נגמר, האמת הפסקה הזו כבר לא קשורה לנושא שלנו, אבל טוב, חמוד, נקרא אותו. האמת גם דילקתי פה המון קטעים באמצע, אבל נראה.
והנה השבת הוא באמת מיוחס לבריאה בכללה, משום שהשבת צריך לקיימו מידת הביטחון, שידע שכל הפרנסה קצובה אליו, ולכן ירמיהו אשר יפליג על מידת הביטחון ואמר ברוך הגבר אשר יפתח בה השם והיה השם מבטחו. אדם אומר אני פותח את החנות בשבת, אני מרוויח כמות של פי שתיים מה שאני מרוויח כל השבוע. ביטחון, אל תפתח. איך החפץ חיים אמר שאדם היה לו חבית של יין, יש לו שישה ברזים, הוא החליט שהוא רוצה יותר יין, אז הוא פתח עוד בר השביעי. נו, אז הוא קיבל יותר יין? טיפש, היין שלך בחבית יגבר יותר מהר. זה המשל מי שפותח חנות בשבת. בעצם אתה לא מאמין שיש לך כמות שהקציבו לך מן השמיים, לכן נדמה לך שאם אני אפתח את החנות ביום השביעי אני אקבל יותר כסף, אבל זה לא נכון. הכמות שהקציבו לך תקבל את זה. מה זה משנה אם תקבל את זה דרך שישה ימים או דרך שבעה ימים? הכמות לא תשתנה. בזמנו כשבגין עלה לשלטון, אז הוא היה יהודי קצת מסורתי, אל על עבדה בשבת, הייתה טסה בשבתות. אחד ההסכמים הקואליציוניים היה שאל על תשבות בשבת, לא תטוס בשבת. בגין עשה שמיניות, הוא לא רצה לאשר, משרד האוצר, התקשורת, העיתונאים צעקו וזה, ולדתיים, וירסו את המפעל הלאומי של עם ישראל וזה, וזה, וזה. קיבלו, הוא כפה על שמירת שבת. באותה שנה אל על מחברה מפסידה הפכה להיות חברה רווחית. פשוט מאוד, מה קרה? מסכורות בשבת הימים שאני מסכורות פי שתיים, אז אנחנו כזה נחסכו לאל על. ומי שרצה לטוס אל על, זה הקדים את הטיסה ליום שישי, איך לא הפסידו כלום. אבל לפני שעשו את זה, זה היה מאוד מלחיץ, מאוד מפחיד. עוד כך, ביטחון באשר. מתמטית, חשבונאית, יכול להיות שאותם מומחים צדקו, אבל ביטחון באשר, אומר. ומאז אלה לא תעשה לשבת, והסתבר זה חוסך למש, זה חסך לאלה. אלה הייתה זוכרה את התקופה שנות ה-80, כמה זה? 30 שנה, כן.
אבל זה לא באמת ביטחון של אלה, זה כפו אותם.
כן, ברור, אני רק אומר את זה יותר משל, יותר דוגמה, ודאי שכפו אותם. אני גם לא יודע בגין עד כמה בעומק ליבו רצה לעשות את זה ולא הכריחו אותו, כי ההסכם כולו יצא.
זה באמת ביטחון.
מה?
זה לא באמת ביטחון, הם כופים עליך.
ברור, אני לא, אני אומר זה דוגמה לסיפור שלפי התוצאות אתה יכול לראות שהפחד שלך לפני כן היה לא נכון. יש לך עוד מיליון דברים כאלה. אתה חושש, חושש, בסוף כלום, קיבלת. בשביל מה לפחד, בשביל מה לחץ. תאר לך שאתה הולך לרעיון עבודה באיזה מקום, אתה אומר, יאללה, יקבלו אותי, יקבלו אותי, יקבלו אותי, יעשה, יעשה. אתה חוקר ומה צריך לעשות ואיך ליצור חן בעיניו ומה אני צריך לעשות. אותו יום אתה תתפלל שחרית חצי ואתה תרוץ, תגיע לשם שעתיים לפני. ביטחון שם אחרי תשמע, תירגע. קודם כל זה לא המנהל כזה אותך לעבוד, זה הכדור לא. ההפך, אותו רק תתפלל כמו שצריך, תאחל הרעיון בשביל התפילה, את רבה. בסדר, לא צריך לעשות את זה.
לא, בגלל הפחד יש אנשים שמתפללים מאוד, נותנים צדקה, עושים כל מיני מצוות כדי...
זה מראה שמאמינים שהקדוש ברוך הוא הקובע, למה אתה נותן צדקה? כי אתה מאמין
שהשם הוא... זה נבע מהפחד.
בסדר, אז זה לא... הוא מאמין בהשם רק ברובד נמוך. בסדר? ודאי, אתה צריך לבנות בתוך הפנימה את ההבנה הזאת. ודאי. טוב, אנחנו צריכים לשאול פה עוד שאלה שאתם לא שואלים, ואני אשאל את זה, אבל כבר לא נטפל בזה היום. האם ביטחון פירושו שאני בוטח שהשם ייתן את העבודה הזאת ולכן אני יכול להיות רגוע? זה הכוונה? מה פירוש אני בוטח בהשם? שמה?
שיעזור למעשים שלי, אני אנסה לקבל העבודה.
נו, ומה? ויתנו לי את העבודה שם. תראה, כשאני קורא את יהושע זה כאילו ככה יוצא, מה אתם לחוצים מאומות העולם? על השם יבטיח, אז יהיה טוב, אז ממנה יהיה טוב. אז זה ביטחון שהשם ייתן את מה שאתה רוצה. מה, תמיד זה כך? האם ביטחון פירושו של השם ייתן לי את מה שאני רוצה בזכות מצוות הביטחון בהשם? כלומר, אני באמת בוטח בהשם, אני לא עושה השתדלויות, אני בוטח, אני בא לרעיון ככה, לא בשיגור, אני רוצה להיבחר להיות רב ראשי, אני לא מביא יחצני וזה וזה וזה, אני אומר לבדו שם, אני בוטח בך, אתה תמנה, אתה תמנה. האם זה אומר שבגלל מצוות הביטחון בהשם התוצאה תהיה שיבחרו בך? כי ביטחון בהשם משמעותו שהשם יעשה את רצוני, זה הכוונה ביטחון בהשם? או ביטחון בהשם זה אומר, אני לא יודע מה שאין התוצאה. הביטחון אומר שמה שלא יהיה זה השם יחליט, אבל זה לא אומר שאתה תקבל את מה שאתה רוצה. כלומר, לבטוח בהשם פירושו אני מאמין שאם השם רוצה הוא יכול לעשות את זה, וזה תלוי בו. אבל אני לא יודע אם הוא רוצה או לא רוצה, זה אני לא יודע. וביטחון זה לא זה. בחב"ד, בחסידות חב"ד אומרים שביטחון זה תחשוב טוב, יהיה טוב. אם אתה חושב חיובי, אז בזכות זה אני יכול יביא לך את החיובי. למה לחשוב שלא תתקבל לרעיון, ברעיון המנהל יזרוק אותך ממקור? למה? תחשוב, לא, הוא יקבל אותי.
אז אם אני חושב שאני אקבל בזכות השם, זה עדיין אומר שאני אתקבל?
כן, ככה, ככה, נאמר ככה, זה אם אתה מחפש סגולות, אתה רוצה סגולה איך לקבל העבודה? תבטח בהשם באמת ובלב תמים, בזכות זה אתה תתקבל. כמו עוד הרבה דברים, יש סגולות, יש דברים שעובדים.
רב יהודה אמר שאנחנו לא עם סגולה, אנחנו לא עם שמאמינים רק בסגולות.
תלוי איזה סגולות, סגולות שעובדות, כלומר זו סגולה שאתה משתנה דרכו, זה לא איזה פעולה מטומטמת, שים שן של שום על החלון ואז אתה תראה ישועות, לא על זה מדבר, זה סגולות מותאמות. תתרום לרבנים יתקעו באלף שופרות בעמוקה, אז אתה תתחתן עוד שבוע, בסדר? לא מדברים דברים כאלה. הבת הבכורה שלי לא היה לה עבודה עד שבוע לפני תחילת שנת הלימודים. נשואה טריה, בעלה למד בארמון, אין כסף, אין כלום, והיא חייבת לעבוד. חל איזה רב, רב אמר לה שתתפלא בברכת המזון וקורא, תשים לה מילים שעזן את הכל, ביטחון וכו'. יום אחד קיבלה טלפון מנועם, בית ספר נועם לבנות בירושלים, בית ספר הכי יוקרתי, הכי טוב, הילדות הכי צדיקות ואין בעיות משמעת, ולא פחות ולא יותר קיבלו אותה לעבודה, מלמדת מתמטיקה כיתות זין, עשו לה מערכת בדיוק כמו שהיא רוצה בשעות שהיא נוח לה, ומאז היא עובדת שם. אתה יכול להגיד זה בפוס, זה מקרה, אתה יכול להגיד זה בזכות אותו רב להתפלל ונתן העצה ועשתה.
אז איזה סוג סגולות כנות?
סגולות הלכתיות שאתה מתעלה דרכם, שאתה משתנה, שאתה מתקדם מבחינה רוחנית דרכם, זה לא סגולה, זה קיום מצוות. זה הכוונה.
לא בדיוק הבנת את הרב.
כשכתוב והיה עם שבת תשמעו, ואז ונתת גשמכם בעיתה, הסגולה לילדת גשמים, מה זה?
שמועת שבת.
כתוב והיה עם שבת תשמעו, נכון? כתוב בתורה או לא? וחרף השם ועצרת השמיים ולא יהיה מתה. מה זה חרף השם? שאתה עושה עבירות. אז אם סגולה לילדת גשמים שתקיים מצוות, נקרא סגולה אמיתית. בא חב"ד וטוען, אתה רוצה סגולה להצליח? תפתח בהשם. זה סוג של מצוות שהתוצאה שלהם השם עושה אצלך. אני אגיד לך דוגמה, טוב, אנחנו צריכים לעצור, אנחנו צריכים עוד לחזור לנקודות האלה. יש סיפור מובא בחז"ל שכשהרומאים שתו בארץ בקיסריה, זה היה קיסרי, כלומר שם זה היה מקום הריכוז של השלטון הרומאי בארץ, והיה חוק שאסור ליהודי להישאר לישון בלילה בקיסריה. מי שנתפס, הורגים אותו, הורגים אותו. אחד האמוראים נקלע לשם בלילה, החיילים הרומאים תפסו אותו, אמרו לו מה זה? אמר, תשמעו, אני יש לי הוראה מהקיסר להיות פה בלילה, הוא יקשה לי. אומר, כן, משה למחוז נתן לי אישור להישאר פה. הוא אמר, זה מוזר, באמת צריך נחושה, משה למחוז ירשה לו. אבל בוא נקח אותך למשה. טוב, הביאו למשה, המשה אומר לו, אדוני, מה אתה אומר? אמרתי לחיילים שהמושל ירשה לי להיות. שקרן, אתה לא מעיז לשקר, חיילים כבר עם החרבות, זהו, מה? אבל המושל ראה שהוא אדם נורמטיבי, אמר לו, תגיד לו, מה אתה משקר? מה חשבת? אומר, אני משה, סליחה, אני רוצה להסביר לך. אומר, אני בטחתי בך, היה ברור לי שהמושל לא יעשה כזה עוול להרוג אדם חף מפשע. אני בעל כורחי נשארתי בלילה, לא הספקתי לצאת משם, היה בטחתי בך אדוני המשה, אתה לא תהרוג אותי, לכן אמרתי להם שהמשה נשאר לי נשאר. אז משה אומר לו, אתה סומך עליי? אתה בוטח בי? אני לא אחזב אותך, אתה משוחרר. אומרים חב"ד אותו דבר, ריבונו של עולם, סמכתי עליך, פתחת בי, זה סוג של, בספר אביהם של ישראל, הרב מרדכי אליהו, שהרב בורשטיין בא לרב אליהו ואמר לו, תברך את פלונית אלמונית שהיא לילדים. והרב אליהו אמר, זו אישה שהייתה עקרה כבר 20-30 שנה, והרופאים אמרו שאין לה רחם, אין לא שייך, לא שייך. אז הרב הוא שדובר לו, הרב, אני יודע שהרב, התפילות של הרב מתקבלות, שהרב יתפלל. זאת אומרת, הרב הוא שדובר שהרב אליהו כפר הזה, כפר, אמר לו, מה אתה חושב שאני מתקבל תפילות שלי? באים אליי אנשים, בוכים, אז אני אומר להם, יהיה לכם ילד. וכשהוא הולך, אני פונה, אומר ריבונו של עולם, בבחיות החנון לפני השלם, אל תבייש אותי, אל תוציא אותי מטומטם לפני כולם, הבטחתי לילד, תעשה לי טובה ריבונו של עולם, לי תעשה טובה תל הילד, כדי שאני לא אצא מטומטם, כאילו אני, זה כאילו אני מכרח את הקדוש ברוך הוא לתת את הברכה, כי לא, אני בוטח באשם, אני נשען עליו, אני אומר, אתה אבא שלי, אתה רוצה, אתה לא תרצה שאני אהיה לחוכה ותלולה בעיני הציבור. וככה זה, ואז השם אומר, אני אתפלל. עכשיו, בסיפור שם לא כתוב מזה, אני חושב שהתארתי מזה. הייתי בחתונה של בורשטיין, מנחם בורשטיין חיתן ילד, הזמין אותי לחתונה, הלכתי, ניגש אליי אחד יהודי, הוא אותי, הוא אומר לי, אתה אמור, אתה זה וזה, אתה קלטתי, לפני, בילדות הוא גר בשכונה הייתי, לפני, הוא הכיר אותי, לא כל כך, זה, אני אומר לו, מה אתה עושה פה בחתונה של בורשטיין? הוא אומר, מה אני עושה פה? נודע לי בת לפני שנה, וזה הרב אורשטיין, אני 30 שנה מטופל עצמו, ועכשיו נראה לנו בת אחרי זה, הוא אומר תפילות והרב אליהו וזה, אז חיפרתי אחד לשני, אז הוא הייתי שמח, הוא אומר לה, אני נהייתי סבבה. אתה לא מה? הוא נהייתי סבא ואבא בבת אחת, ידי בן 55, אשתו בת 50, אין דבר כזה בישה בת 50 ללדת, אין מציאות כזאת. 40, 3, 5. אז אני הייתי סבבה, הייתי סבא ואבא בבת אחת, שמח,
מבסוט. ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.